חזרנו.
ובוקר טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, חבר הוועדה למינוי שופטים.
בוקר טוב איתי ויאנקלה לכם ולמאזינים.
תגיד, בוקר טוב, אתה לא מפחד מכל המפגינים האלה, האנרכיסטים שחזרו בכל העוצמה?
לא, ממש לא, להפך, אני אומר, מי שיטריח את עצמו עד רמת הגולן, אז אני יודעת שהוא יגיע, ניתן לו כוס מים קרים וגם איזה משהו לאכול. כל זאת נסיעה מאוד ארוכה מתל אביב, ונשמח שיגיעו לבקר אותנו בגולן.
יפה, יפה, תשובה טובה. ובירושלים, מה אתה אומר על המהומות שהם עושים, תגיד? לא
תראה, לצערנו הרב, אנחנו רואים שיש כאן אנשים שלא הפנימו ולא הבינו שהאויב רואה וחוגג. הרי שאלתי אותם, ואני פוגש אותם באולפני החדשות, ואני אומר להם, מי מרוויח מההפגנות האלה? הרי באמת אתם חושבים שלזרוק לפיד בוער על פרש משטרה? אתם באמת חושבים שאם תפרצו למעונו של ראש הממשלה, אז נגיע לבחירות? מי נהנה מהתמונות?
לא, זה יחזיר את החטופים, זה בדיוק יחזיר את החטופים, שהם צועקים חטופים עכשיו.
ולהפך, אני שואל אותם שאלה, וגם אתם הרי מכירים את העולם הפוליטי אפילו טוב ממני. הרי אפילו אם הלחץ יעבוד ומחר ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיד, הולכים לבחירות השבוע, כמה זמן ייקח לנו להקים ממשלה? הרי הם יודעים טוב מאוד שבין 3-4 חודשים זה בערך פרק הזמן שידרש כדי להקים כאן ממשלה חזרה. מה יקרה ב4 חודשים האלו? איזה מנהיג יעז לצאת ולשלוח את הצבא לאיזה מבצע הירואי, איזה מבצע אנטבה להחזרת החטופים, או אפילו לחלופין איזושהי עסקה של כולם תמורת כולם?
הפוך, אולי כל אחד הכי ירצה לעשות מבצע כדי, אתה יודע, לזכות בעדת הציבור.
מה האפשרויות?
לכן אני אומר, אף מנהיג לא יעשה שום דבר בארבעת החודשים האלו, והם יגזרו על החטופים עוד 4 חודשים להישאר שם בתוך השבי הנורא הזה.
אז אתה תומך בגנץ, מה שגנץ אומר? נעשה בחירות בספטמבר?
לא, יש בחירות מוסכמות בתאריך שלהם, ויש מלחמה שאנחנו כרגע נמצאים בה. כאשר תסתיים המלחמה, כאשר החטופים יוחזרו לביתיהם, ואנחנו ננצח את אויבינו, אז כן, יש מה לדבר על כך שהכנסת והממשלה צריכים לרכוש חזרה את אמון הציבור, אבל אנחנו בעיצומה של מלחמה. הרי אני אמרתי להם, הרי את ההפגנות הנוראיות גם הלימות האלו שאנחנו ראינו רק אל מול בית ראש הממשלה, ראינו בדיוק איזה ערוצי טלוויזיה ואיזה ערוצי תקשורת חגגו אל מנר, אל ג'זירה, אויבינו המרים ביותר, אלו שאנחנו בעצם באמצע הלחימה מולם, בקרבות מאוד קשים שהחיילים שלנו גם בדרום וגם בצפון, ולצערי אנחנו פונים לאוזניים ערלות.
אומרים אותם מפגינים, ראשי המפגינים, שלמעשה המלחמה הסתיימה, שכוחות צהל שנמצאים מרצועת העזה הם לא באמת כוחות גדולים על מנת להמשיך את התמרון, ואנחנו רואים שיש עצירה ברפיח. אז מה אתם רוצים? אז אם נתניהו עצר את המלחמה, למה אסור לצאת ולהפגין?
אין שום בעיה לצאת ולהפגין, וגם אין לי שום טענה כלפי משפחות החטופים שיוצאות להפגין, ואני מרכין ראש כאשר אני פוגש אותם, ובאמת אני חלילה אם הייתי בסיטואציה.
גם להם, אין גבול, תגיד לי, להם מותר הכל, משפחות החטופים מותר להם הכל, מותר להם להתנהג.
משפחות חטופים, כן, לא החטופים.
משפחות חטופים, כן.
משפחות, מי שבין משפחתו הקרוב ביותר נמצא בשבי ברצועת עזה, יכול לעשות משהו רואה לנכון, שיחזיר את קרוב משפחתו הביתה.
מה זה משהו רואה לנכון? כולל לראות נבחר ציבור ולתת לו עריקה? מה? כולל מה?
לא, חלילה, אנחנו מדברים בוודאי בתוך גבולות החוק.
יופי, אז גם לבן משפחה חטוף אסור לזרוק לפיד בוער על אף אחד, גם לא על בן אדם וגם לא על סוסים.
בוודאי, לצערי מה שאנחנו ראינו, אלה אינם משפחות חטופים, אלה אנשים שמנצלים את המציאות הקשה הזו שאנחנו נמצאים בה ורוכבים על הגל וקוראים לעצמם משפחות חטופים, משפחות החטופים. רק לפני ימים ספורים ראינו בכנסת מישהי שמגיע לעשות הצגות שהקשר בינה לבין משפחות החטופים הוא מקרי בהחלט.
אני לא יודע אם ראית את זה, אותה גברת, אני רוצה שהציבור ידע מזה, כי אני לא יודע אם כולם שמו לב לזה, אותה גברת איתי באמת הגיעה לכנסת, הייתה שם ממש חזרה, כמו שתחקו כאילו על ביבי שהוא חוזר על נאום, היא חזרה, איך היא צורחת, איך היא עוד מעט עושה את
הצגה, הם מעזיקים, הם המשמר.
למה נותנים להם בכלל להיכנס לכנסת? למה יש להם דריסת רגל שם?
זה אמיר אוחנה, לא? מי זה יושב ראש הכנסת? טוב, חבר הכנסת קרויזר, אני חייב להבין, אבל אני חוזר בכוונה לנקודה של המלחמה. האם אתה חושב שאנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה?
אנחנו בעיצומה של מערכה מורכבת ולא פשוטה, שבכל זירה יש השפעה ישירה על זירה אחרת. אנחנו רואים שכל אירוע בעזה משפיע ישירות על הזירה הצפונית, בוודאי על יהודה ושומרון, וגם על ערביי ישראל, אנחנו כבר רואים עלייה גם בפיגועים של אזרחים עם תעודת זהות כחולה, ראינו את זה קורה גם ברעת, ראינו את זה גם בחיפה, להזכיר למי שכבר שכח, ולכן אנחנו בעיצומה של מלחמה ארוכה, לא פשוטה, יש לנו 134 חטופים עדיין שמוחזקים מידי ארגון הטרור הנאצי חמאס, זאת מערכה מורכבת שאני לא יודע אם יש עוד מדינה בעולם שהתמודדה בסיטואציה כזו מורכבת, ולכן כן, אנחנו במלחמה, יש לנו השגות אדירות על אופי הפנת הצבא, אנחנו בתפיסת עולמנו בעוצמה יהודית כבר אמרנו ממזמן שצהל היה צריך לשלוט ברפיח ועל ציר פילדלפי ולא
להתחשב. אבל אין לכם השפעה, סלח לי חבר הכנסת קרויזר, אתם לא בקבינט המלחמה, אתם בהצבעות בקבינט יש רוב, אנחנו רואים, לא בדיוק בעמדה שהצגת עכשיו. אז מה המסקנות? כאילו, יכול להיות שבאמת זה, אתה יודע, גנץ נימק לפני מספר דקות באחד הרעיונות, שהסיבה שהם לא פורשים מהממשלה, זה כי תארו לכם איזה ממשלה תהיה פה אם לא נהיה.
כל אחד אומר את זה הפוך.
בדיוק, אז אני אומר לאיפה, לאן זה הולך? בינתיים נתניה יושב באמצע, ואנחנו רואים את הסטאר, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה של דשדוש, כן? ולאיפה, אתה רואה איזה, מה אנחנו עושים עוד חודש?
אז אני אומר בדיוק לשאלה של גנץ, תארו לכם שנתניהו היה מקשיב לשר איתמר בן גביר, כאשר אנחנו דרשנו בכניסה שלנו לממשלה, להיכנס למבצע צבאי נרחב ברצועת עזה ולמוטט את החמאס, באיזה נקודה היינו נמצאים בה היום. לכן אני אומר, יש לנו השגות רבות, גם על בני גנץ, על אייזנקוט ועל גלנט, באופי ההפעלה שלהם ובהתחשבות שלהם בחגים של הדת שאנחנו כרגע בעיצומה של מלחמה עקובה מדם מולם, ולהפך, זה היה בדיוק, זאת הייתה בדיוק אולי הנקודה הכי טובה, לפרוץ לתוך רפיח בציר פילדלפי, כאשר הם שם בצום כזה ארוך ומותשים וחלשים. יש לנו השגות רבות על ההפעלה של הצבא, גם במערכה הצפונית, אני תושב הצפון, הצפון
נמצא בסיטואציה. באתי, אני רציתי לדלג לצפון, בצפון אנחנו מושבתים לגמרי, תראה כמה זמן, ואני לא רואה את ה... אתה רואה מתי חוזרים שם לחיי שגרה?
בצפון. בסיטואציה ובצורה שכרגע צהל עובד, וכמובן ההשגות הם חלילה לא על אותם הלוחמים הגיבורים שנמצאים בשטח, הם ההשגות הם אל מי שמנהל את הקבינט המלחמה ונותן את הפקודות ומתווה את המדיניות. בוודאי יש כאן סיטואציה לא פשוטה של בעצם איזה אזור חיץ שחיזבאללה יצר בתוך מדינת ישראל, יישובי הצפון, צמודי הגדר, צמודי הגבול ריקים לחלוטין, גם מתושבים בוודאי שממטיילים ומתיירים, שזה חבל ארץ שבנוי כולו על חקלאות ועל מבקרים ישראלים שהציפו אותנו כאן גם בגולן וגם בגליל, ולכן השיטה שמפעילים את צהל, את הצבא החזק שלנו, צריכה להיות בצורה הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר מהירה של יוזמה והתקפיות, זה גם מול חיזבאללה עם אמירה מאוד ברורה, גם אל האויב שלנו שאנחנו נשמיד אותו, וגם המסר אל תושבי מדינת ישראל, תושבי הצפון, שמדינת ישראל צריכה להקים את המנהלת הצפונית שתטפל בצפון עכשיו, לא אחרי שכבר יהיו נזקים בלתי הפיכים, הקהילות, היישובים, הקיבוצים, המושבים, זה מערכת.
נו, שלא נמצאים כבר חצי שנה, שלא נמצאים כבר חצי שנה בבית, ולא הולכים להיות עוד חצי שנה בבית.
נכון, זה אלה קהילות שלא, אם לא יטפלו בהם עכשיו, וזה גם כבר הדקה ה-90, לא יחזרו יותר, כי הקהילות יתפרקו, מי שגר בפריפריה כל כך רחוקה, ופתאום רואה את החיים במרכז, בתל אביב, שאתה יורד מהבניין ויש לך את המקולת ואת המרפאה ואת הקניון ואת המסעדה, דברים שלנו כאן בפריפריה בצפון, אין בהישג יד מתחת לבית, לצערי הם מאוד קשה להחזיר אותם חזרה הביתה.
תגיד, לסיום, הצעת חוק שלך אתמול אושרה בקריאה ראשונה על כך שמחבלים קטינים ייכנסו לכלא. היה פולמוס, אתה חושב בכלל שההצעה הזאת תתקדם, תעבור קריאה שנייה ושלישית, יש רוב בקואליציה בעד החוק?
בוודאי, בוודאי.
רגע, מה האופציה השנייה? סליחה שאני לא יודע, מה האופציה השנייה אם לא כלא?
אולי שיקום, שילכו...
מחבלים? כן, ילד בן... קטינים זה
15, 16?
או עד 18? זה עד 18?
כן, כן, מגיל 12, מגיל אחריות פלילית, בעצם חוק הנוער שקיים היום הוא חוק טוב, שנועד לקחת ילד שהסיטואציה בחייו גרמה לו לעסוק בפשע, ומדינת ישראל רוצה להחזיר אותו, רוצה לשקם אותו, רוצה שהוא יחזור לו את עזרת.
כן, אבל אתה אומר, אנחנו עושים הבדל בין העבירה פלילית לבין העבירה אידיאולוגית.
העבירה של אידיאולוגית, העבירה של טרור, אין שיקום, אין מכילה, צריכה להיות פה הרתעה, צריך להיות פה מסר חזק וברור, שמי שמתעסק בטרור, מי שפוגע באזרחי מדינת ישראל, מי שפוגע ביהודים, אין לו מכילה, אין לו שיקום, הוא ייכנס לכלא, גם אם הוא קטין, ויישא בעונש, בדיוק כמו בגיר.
חבר הכנסת יצחק קרויזר.
תודה רבה לך, ושבת שלום.
תודה לכם, שבת טובות, שבת שלום.